אנו מכריזים בזאת
כל היחידות מוכנות.
המציאות הישראלית מורכבת. כדי להבין אותה באמת, צריך משקפיים שמשלבים 3,000 שנה של היסטוריה יהודית, 100 שנים של ציונות וישראליות, ותפיסות עומק של מוסר וערכים. האזינו לפודקאסט למען השם, ותרכיבו את המשקפיים האלה, יחד עם הרב דוקטור דניאל הרטמן ודוקטור תומר פרסיקו. למען השם, פודקאסט מבית מכון הרטמן.
יוסי מרשק עם לך תחפש, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים.
שי גולדן, האורח שלי היום. שלום לך, חבר יקר. עכשיו מתחילים.
מתחילים רשמי?
אבל יכול להיות שאני אשתמש במה שדיברנו.
לא, זה אוף רקורד, אוף רקורד לחלוטין. אוף רקורד.
יאללה, סבבה.
כן, מתחילים, יאללה.
התחלנו.
Let's do it.
אני הולך ישר זה, כן? אתה זוכר ש... ג'יי לנו ראיין את יו גרנט אחרי ש...
ברור.
ואמר לו, what the hell were
you thinking? What the hell were you thinking? כן, גדול.
אז אני שואל אותך אותו דבר על ערוץ 14. אם אני יכול.
What the hell was I thinking כשנכנסת לערוץ 14?
כשנכנסת על כל הדבר הזה.
שמע, זה לא...
או שזה התגלגל...
כן, אין לך איזה מאסטר פלן. זה לא שאתה מתכנן את הקריירה. עבדתי ברשת 13. שעתו. הצבעתי עבודה כל החיים, הייתי איש שמאל, אני מפייניק, הורים שלי כל החיים הצביעו מפלגת העבודה, סבא שלי כשהיה בגין בטלוויזיה, היה קם ומחבט הטלוויזיה. זה, okay. זה הבית שגדלתי בו.
כן.
גם הצבעתי עבודה לכולם, מי, באמת, כמובן רבין, פרס,
פואד,
בוז'י, שלי יחימוביץ', אבי גבאי, כל מצנע, כל מי שהיה הצבעתי. אני מפייניק, אפילו התפקדתי אחרי הצבא למפלגת העבודה איזה כמה שנים.
אוקיי.
וזה יום אחד אנחנו עושים איזה אירוע, סליחה, לא אנחנו, נתניהו עושה איזה אירוע, מזמין מערכות, כל כלי התקשורת אחד אחרי השנייה, עושות תדרוך, הוא חשש מאיזה ועד חקירה, שתהיה על צוק איתן, מנהרות, איזה סיפור, לא משנה. וזה לפני 4-5 שנים, משהו כזה. והוא יושב, מדבר שם איזה 4-5 שעות, עומד על הרגליים. 4-5 שעות, יוסי.
אירוע, אתה... אירוע מול...
מול כל תקשור, המערכת מול... של רשת, אבל אוף רקורד. מין תדרוך זה נקרא, שמזמינים עיתונאים, וזה שיחות כזה אוף רקורד שבה הוא מדבר, ואתה מן הסתם לא מצטט את זה, אבל אתה...
זה באמת אוף רקורד? זה
כן, כן, כן. ההסכם הג'נטלמני הוא שאתה לא מוציא משם טקסטים, אבל אתה בעצם... מסתמך אחר כך על דברים שאתה כותב, הוא אומר, מסתמך על הדברים שהוא אמר, הוא בעצם מנסה להציג לך את עמדתו בלי להתראיין.
Okay.
זה מנהג מאוד נהוג בקרב okay. עיתונאים. מדי פעם גם מה שזה מכונה שיחות רקע. מזמין אותך פוליטיקאי, או מזמין אותך איש עסקים עם את האיש בתחום הכלכלי, הוא אומר לך, בוא ניתן לך את התמונה מאחורי הקלעים, לפני שאתה כותב, שתדע את האירוע, שתבין את האירוע. אז הוא מזמין את כל המערכת של רשת. אברי גילד, ואילה קורח, וצופית גרנט, ומיקי חיימוביץ', ואני הייתי שם, ושרון קידון, והמנכ״ל, כל רשת. הוא עומד, מדבר שם 4-5 שעות. תקשיב, עכשיו זה דבר, לראות את זה, אתה הרי שחקן, אתה יודע מה זה לעמוד על במה בריכוז שעתיים.
זה... דרשים אותך.
יש פה מאמץ מנטלי, כן. מעבר למאמץ הגופני.
כן.
יצאתי משם, כתבתי פוסט בפייסבוק, נשבע לך... 1,000 מילה, מתוכם 800, ביבי, ביבי, הדברים הרגילים. ביבי, מגלומן, זה, דואג רק לעצמו, מנפח את הראש, וכו' וכו'. אז כתבתי, מצד שני, אין מה לומר. זה איש מרשים מאוד, זה איש קריזמטי מאוד, יש לו איכויות של רוקסטאר, הוא פשוט מדהים, אתה, כולם משווים, הם מוגנטים אליו, כל מי שבחדר. 10 דקות אחרי זה, שי גולדן, נקודותיים, ביבי הוא רוקסטאר, בוואלה, במאקו, בשמאקו, בכל האתרים, כל הטוויטר, כל האלה, שי גולדן מהלל את ביבי.
אבל לא ידעת שזה יהיה
ככה? האמת הופתעתי, כי כתבתי טקסט רגיל, ביבי שמיבי, כמו שהיום כותבים על ביבי האנשים שהם פחות בצד שלו.
אוקיי.
ואז פשוט התגוללו עליי בטירוף, עכשיו הייתי בשוק. עבדתי עוד ברשת 13, והייתי שמאל, אחי זה אמרו, אמרתי, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים ממני? מה שקורה לצערי, זה ש... וזה דבר שהתחיל לפני 4-5 שנים, זה לא התחיל השבוע, אבל בשנים האחרונות זה באמת קטסטרופה, זה ש... ישראל נחלקת לטובים ורעים.
בתקשורת.
כן, אלה מחלקים את אלה לטובים, ואלה מחלקים את אלה לטובים, ואלה מחלקים את אלה לרעים. כל אחד בעיניו, הצד השני הוא השטן, והוא עצמו המלאך.
כן.
וברגע שאתה לא בוחר צד אבסולוטית, אתה אומר, אני נגד ביבי, ואם ביבי עכשיו יביא את החטופים, ימצא פתרון לסרטן, יפרק את איראן מגרעין, את הפלסטינים ישים בקנדה.
זה מהות, זה מהות.
כן, אז הוא עדיין רע.
כן.
ומצד שני, לא משנה מה הוא יעשה ביבי, בצד השני, יגידו, הכל בסדר. הרמטכ"ל רודף אותו, יוסי מרשק רודף אותו, כולם רודפים אותו, מסכן ביבי. אז אני באיזשהו שלב, כאילו, אני חושב שהדבר הכי קשה במציאות שלנו, זה שאין מקום לדעות מורכבות. אתה צריך לבחור צד, ואם אתה לא בוחר צד, אתה אוטומטית עובר לצד השני.
נכון.
מעבירים אותך. נכון. פשוט העבירו אותי, אמרו לי, אתה ביביסט. אמרתי, חבר'ה, תעזבו אותי, אני לא ביביסט. עכשיו, מה שקורה זה שאתה, זה תהליך שאגב קורה עכשיו לשי גולדשטיין, וגם קרה בשעתו לאלדד, וגם קורה לפרופסור כהן משה אליה, שמופיע הרבה בפרטיות.
אוקיי.
אתה איש שמאל. עכשיו, השמאל מקיא אותך, וגם אתה יודע שכשמקיאים אותך במחנה הזה, זה נעשה באלימות.
זה, כן.
ובאכזריות.
כן.
וברשעות.
כן.
וללא רחמים. ומתוך רצון, לא רק לומר לך דברים רעים, אלא גם לפגוע בך, ולחסל את פרנסותך, ולחסל את שמך הטוב, ולחסל את המוניטין שלך, ולחסל כל מה שיש לך, כי אתה עכשיו אצל האויב. צד שני, הצד השני מחבק אותך. אומר לך, ברוך הבא. תודה שבאת. איזה חמוד. הנה אדם שרואה את הצד שלנו. עכשיו, אני...
ככה? כאילו, ככה אתה אומר, כאילו, ככה אתה מסתכל על זה?
זה תהליך שלוקח, לא, לי לקח 3 שנים, עד שהבנתי שהמחנה שלי, אני עשיתי לבקר את הקבוצה שבה אני חלק ממנה, על הדרך שבה הם נכנסים באופן אובססיבי לאובססת נתניהו. אני אובססת נתניהו, בעיניי, היא אחד הדברים המסוכנים שקורים למדינה.
מסכים.
זה מסכן את מדינת ישראל. האובססת נתניהו לשני הצדדים, אגב. אנחנו פשוט יצאנו משליטה, הדבר הזה עבר כל גבול של טעם. אנשים פה איבדו את הצפון, ואני, אתה יודע, אני אומר לכולם, יום אחד, באמת, בעזרת השם, שיהיה בריא, באמת, חס ושלום, אולי יתעורר בבוקר, באמת שיהיה בריא, עד 120. מה נעשה? סוגרים את המדינה? על מה נדבר פה? על מה נדבר? על מה נדבר? אם חס ושלום הוא הולך,
יהיה וקום, יהיה וקום
רציני. או לחלופין, הוא פורש בדרך חיובית, בדרך שהוא פורש בעצמו ונוסע לא יודע איפה.
כן.
מה נעשה? על מה אנשים פה ידברו? עכשיו, התאבססנו פה על הסיפור הזה של ביבי כל כך הרבה שנים, שאנשים כבר איבדו את היכולת לייצר בכלל שיקול דעת. שמע, עברנו את השבעה באוקטובר. זה אירוע שאתה אומר, רוגע, עם כל הכבוד לביבי, שאין ספק שיש לו צד בעניין. מה זה צד? הוא ראש ממשלת 7 באוקטובר, נקודה. אבל בוא נע, קרה פה עוד דבר משמעותי, שאנחנו צריכים עכשיו לשאול את עצמנו כמדינה, כחברה, איך הגענו למצב הזה? איך הגענו, הרי בשבעה באוקטובר, אחד הדברים הכי, הכי מטורפים שאני, אותי הדהימו, זה ששום דבר לא עבד. זה לא רק שצהל הופתע ולא תפקד. גילינו בשלושה...
לא, נתפסנו עם
כלום.
כלום.
לא עבד.
כלום.
כלום.
עכשיו יוצאים כל מיני דברים הזה וזה, כן. אבל זה באמת...
אתה מגלה שהמערכות, אף אחת לא עבדה. בסדר, צהל הופתע.
אסון לא, לא, נורא, לא, כלום לא עבד.
אבל שום דבר
המדינה לא עבד.
המדינה לא עבדה.
המוסדות, כלום לא עבד.
שירותי הרווחה, כלום. המדינה כלום. נתפסה עם תחתונים למטה, ואתה אומר, בונה, כנראה שמתחת הכל רקוב.
נכון.
כנראה שכל החזות הזאת שיש לנו, שמדינה, מעצמה וזה, הכל מתחת רקוב.
לגמרי,
עכשיו, עם כל הכבוד לנתניהו,
כן.
יש פה כנראה עוד דברים בעייתיים במדינה הזאת, שלא הוא אחראי עליהם.
נכון.
אנחנו צריכים לתקן פה משהו מהשורש.
נכון.
אבל כשאתה מתמקד רק בבי, בי, 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 הרי יום אחד בי, בי, לך, אנחנו יודעים את זה. זה...
כן.
מה נעשה? על מה נריב?
אני אגיד לך אבל משהו שבעייתי לי, שלתחושתי, אני לא יודע כמה אפשר להתחיל לעבוד על זה כל עוד הוא בשלטון. אתה מבין, כל עוד מינויים וכל מיני דברים כאלה, עדיין קשה לשקם, קשה להרים.
אני מסכים, אבל... תקשיב.
הוא לא כל הצרות שלנו, אבל הוא...
אני אתן לך דוגמה.
כן.
ישבתי באיזה שבת תרבות לפני כמה חודשים בתל אביב.
כן.
קהל מבוגר, תל אביבי וזה. כולם כמובן.
שמאל.
חנכה וזה, הכל
כן,
בסדר.
כן, כן.
היו מאוד אדיבים והזינו לי בקשב, והיה באמת אירוע חיובי. ואמרתי, תקשיבו, אחרי 7 באוקטובר, אני באותה דקה אמרתי, איש הזה גמר תפקידו ההיסטורי, תודה רבה, לך הביתה, נגמר הסיפור. לא מעניין אותי מצבת, לא מעניין אותי כלום, ברגע שאתה, אחי, אתה היית, זה השואה הכי גדולה לעם היהודי מאז השואה. זה
רסמי,
רסמי, השואה הכי גדולה לעם היהודי מאז השואה. לא היה דבר כזה. בעיקר, לא רק היקף המספרים, הזוועות שנעשו פה, מאז השואה לא שמענו דברים כאלה. אם אתה שם ראש הממשלה, נגמר האירוע, זה לא מעניין בכלל, אין אפילו מה לדבר. זה לא קשור, העירו אותך, זה לא מעניין. כל הדברים אחר כך לא עניינו אותי. אמרתי, זה נגמר. אמרתי, זה 8 באוקטובר, בערוץ 14 בבוקר. 6 בבוקר, קמתי ב...
אני זוכר.
ואמרתי.
אני זוכר.
8 בבוקר, תודה רבה, אדוני, נגמר האירוע, להתראות, אין מה לדבר. לא מעניין אותי בכלל, הסיפור הזה מת. כולם, חיות כפיים, טורפות. חיות כפיים, טורפות, כל הקהל. מלך, מלך, מלך. גם המאזינים שלך, והצופות והצופים, אומרים, בוא נה, הנה, בן אדם דבר לעניין. דקה אחרי זה, זה היה ממש אחרי ש... זה היה באיזה שבוע, שבועיים, אחרי שהכנסנו לחיזבאללה את כל המכות. הביפרים, והממקופים, וחיסלנו את נסראללה, וחיסלנו את כל הצמרת שלו, ופשוט, באמת, הורדנו אותו על הברכיים באחת המכות הצבאיות המרשימות שישראל נתנה הרבה שנים.
עבר, כן.
ואמרתי, כן. מצד שני, צריכים להגיד לנתניהו, היית שם כשזה קרה. אתה אישרת את הפעולות, צריכים לתת לך על זה קרדיט. שאומרים לי, מה פתאום, זה לא ביבי.
עלו עליך, אמרו איך אתה מפרגן.
מה פתאום, זה תומר בר, זה רונן בר, זה דדי ברנע, זה הרצי הלוי, זה יוסי מרשק, איך קשור ביבי לעניין?
אל תחשוף.
ואז אמרתי להם, חבר'ה, על זה בדיוק אני מדבר. אפשר לומר, אני רוצה שביבי, אני אגב חושב, שנתניהו הפך למשקולת על החברה הישראלית.
באמת.
שהחברה הישראלית לא תוכל להתקדם, המדינה הישראלית, לתהליך של תיקון, כל עוד הוא נמצא פה. וזה אפילו לא משנה מי צודק ומי השם. זה לא מעניין. כרגע הוא משקולת שהחברה הישראלית לא יכולה להמשיך לשאת על גבה. נקודה. מצד שני, הוא עשה גם דברים טובים. יש לו גם הישגים. הסכמי אברהם, יפה. הקורונה, עם כל הביקורות שיש על איך שזה התנהל, הוציא אותנו מהקורונה יחסית טוב מהאירוע הזה. היו לו הישגים. הכלכלה הישראלית בתקופתו הייתה משגשגת, איתנה, התעשייה פה פרחה, השוק ההייטק פה השתולל. היו פה דברים טובים. זה לא שהיה פה חורבן מוחלט. אין ספק. ויש בעייתיות וכו' וכו' וכו'. אבל לומר, אני לא מוכן לראות שום דבר חיובי שהוא עשה, זה כבר טיעון שלא מעין. ברגע שאדם בטיעון הזה מנהל איתך שיחה כזאת, השיחה איתו לא מעניינת. כי אני מסוגל לומר,
כן.
נתניהו קשל, הוא משקולת על החווה הישראלית, תודה רבה, לך הביתה. אוקיי. נגמר האירוע. כרגע,
כן.
כל יום שהוא נמצא בשלטון, הוא יום שמרחיק אותנו מתיקון. ואנחנו צריכים לכל יום שיעבור, לקרב אותנו לתיקון. כל עוד הוא פה לא יהיה תיקון במדינה, נקודה אין שאלה בכלל. אין בכלל מחלוקת. אנחנו נמשיך לריב על הדבר המטורף הזה. מצד שני...
מה אתה חושב שזה מוציא אבל מהאנשים, הביבי הזה? מה, מה, מה זה מוציא? זה כאילו איזה שדים?
זה אובססיה. זה
אבל
אובססיה.
מה זה, מה זה, מה
זה? אני חושב ש... תראה, זה יושב על המון דברים. מצד אחד זה יושב על ישראל הראשונה, שהקימה את המדינה לשיטתה.
כן.
שהחזיקה פה בכל מוקדי הכוח, ועדיין מחזיקה בהמון המון מוקדי כוח.
שהוא, אבל הוא ישראל הראשונה בעצמו.
זה ברור, אבל הוא הפך להיות הפוסטר בוי של ישראל השנייה.
כן.
זה לא משנה שהוא מיליונר שיש לו בית בקיסריה ובית בירושלים ונכסים לא יודע איפה,
כן.
והוא חבר של מיליארדרים, והוא מעשן סיגרים במשכורות שלך ושלי ביחד, בעלות משכורות שלך ושלי. זה בכלל לא העניין. הוא את ישראל הראשונה מייצג. אני, השנייה, סליחה, אחי שיהיה בריא מתגורר במגדל העמק.
אוקיי.
ואני מבקר אותו מן הסתם. והרבה אנשים מוצרים אותי ברחוב, וזה, כשעבדתי בערוץ 14 בכלל, זה כמו, אני לא צוחק, זה כמו אלי אוחנה בשוק מחנה יהודה בימי ביתר. אתה לא מבין איך אנשים מוצרים אותי. אתה לא מבין, זה אגב תופעה מדהימה, בסוגריים, תכף נחזור לעניין הזה עם ביבי, תופעה מדהימה. כשעבדתי בערוץ 13,
כן.
עבדתי 12-13 שנה, אנשים מוצרים אותי ברחוב, הם מכירים אותך, איזה תגיד דש לשרון, איך אברי גלעד, אתה נראה יותר רזה, יותר שמן. כאלה יערות.
כן.
כשאתה בערוץ 14, אני 3 שנים עבדתי בערוץ הזה, אני לא צוחק. So help me God.
כמות האהבה שאתה מקבל?
4-5 אנשים ביום ברחוב, לא משנה איפה. בתל אביב, ברמת אביב, בכפר שמרי, איפה שאני אלך, כמובן מגדל העמק ורולב, מה שנקרא ישראל השנייה, עוצרים אותי אנשים, אומרים לי, תודה רבה. על מה שאתה עושה בשבילנו. תודה רבה, אתה הכל שלנו. שולחים לי, ביום שישי, אני לא יודע אפילו מי, שולחים לי חלות, שולחים לי צ'ונט, שולחים לי מערזי יין. תודה על מה שאתה עושה למען עם ישראל. אני אומר לך, זו תופעה מדהימה. ואתה מבין, כשאתה רואה את הדבר הזה, שערוץ 14, ובהמשך השאלה שלך.
כן, כן.
שמע, יש בעייתיות עם הרבה מאוד דברים שנאמרים בערוץ 14. אני גם, אני, דעתי לא נוחה מ...
אני דעתי באמת לא שהסתכלתי מעט, הם, אתה יודע,
דעתי זה... דעתי לא נוחה מכל הדברים שנאמרים שם. אוקיי. אני אומר את זה בצורה הזאת.
אוקיי.
אבל באמת, הדבר החשוב
זה להגיד, הקהל, הצופים שלהם.
להגיד, חבר'ה, ערוץ 14 לא צמח בוואקום. ולהגיד, זה שיש לו 10% רייטינג, שזה דבר מטורף, יש לו ערבים שהוא מכפיל את ערוץ 13, אומר שיש קהל ש...
שאין לו מענה, אין לו מענה.
שהדבר הזה אומר, כן? שהדבר הזה הוא בשבילו הבית, המקום הזה הוא בשבילו הבית. אז אתה יכול להגיד, יש פה, לא יודע מה, 25-30% מהציבור, שזה דפארים, ביביסטים, דגנרטים, מפגרים, מזרחים, וכו וכו וכו. או שאתה יכול לומר, רגע, 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 שנייה. יש פה ציבור, שהוא...
חד משמעית, בטח.
זה אחים שלנו, הם נלחמים איתנו, הם נשחטו בשבעה באוקטובר, הם עכשיו יושבים שבעה על הילדים שלהם, הם עכשיו בבית לוינשטיין, משקמים את הילדים, זה אחים שלנו. והם הסביעו ביבי, והם רוצים לצפות ערוץ 14, והם חושבים שמה שינון מגל אומר זה נכון, והם חושבים שמה שאומרת נווה דרומי זה נכון. אז אתה יכול להגיד, טוב, מטומטמים, 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 כמו שאומר רזי ברקאי, זה מטומטמים, זה ברברים, זה ביביסטים. אבל אתה מחמיץ את ישראל.
נכון.
עכשיו, אם אתה אומר, והיה פה איזה טרנד, אם אתה זוכר ברפורמה, היה איזה טרנד של, בוא נחלק את המדינה לישראל ויהודה. זוכר את האירוע הזה?
אני חושב שצריך להתחלק להרבה יותר שבטים, אבל בסדר.
עכשיו, אני לא חזק בהרבה דברים, אבל היסטוריה אני בסדר. אני אומר, תגידו, איזה חלק מחורבן שני הבתים, לא הבנתם. 70 שנה, שני בתים. 70 שנה בול. אנחנו בזמן פציעות, 76 שלנו חשב, 77 עוד מעט. במה נהיה 77? איזה חלק מבית ראשון ושני לא הבנתם? על זה הם נחרבו. כשיהודים אמרו, אני לא יכול לחיות אחד עם השני. לא יכול לחיות אחד עם השני. ומכיוון שכך, אני אלך להסגיר אותו לרומאים, אני אלך להסגיר אותו לבבלים, אני אלך, אני אפתח לו את השערים, אני אשרוף לו את האסמים, תקראו היסטוריה, לא צריכים להיות גאון.
איך אתה, איך אתה...
נחרבו הבתים על זה. עכשיו, מה שקורה זה, שזה לא שנשארו פה שתי ממלכות, לא היה כלום. גלות, חורבן, שמד. עכשיו, מי שלא מבין, עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, שאנטישמיות בעולם היא בשיאים מאז... מאז 39-45, או שנות ה-30 באירופה, לא היה שיא השתוללות מטורפת כזו אנטישמית. יש לי חבר בסן פרנסיסקו, העיר הכי ליברלית בעולם. הכי זה. הוא ישראלי שעובד בפייסבוק באיזה תפקיד בכיר. והילדות שלו עלו לשיר אחרי השבעה באוקטובר, יש בי אהבה ותנצח, בעברית, באיזה ערב כישרונות. הורידו אותם באמצע ואמרו להם, זה פוגע ברגשות הציבור. זה הרמה. עכשיו, זה הרמה.
כן.
בסן פרנסיסקו.
כן, 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 כן.
והוא בכיר בפייסבוק. אחי, והפגין נגד הרפורמה פה, בא לישראל
במיוחד. אחי מתקדם, אחי.
בא לישראל במיוחד להפגין, אגב. זה הרמה. והוא פתאום אמר, ריבונה, אני קודם כל יהודי, הם לא רואים אותי בכלל.
והוא נשאר שם, או שהוא...
הוא נשאר שם, יש לו כל מיני עניינים אישיים ומשפחתיים.
איך אתה עוזר ל... באמת, אני שואל, כאילו, מה אתה עושה בשביל שיהיה שיח יותר... סביר נקרא לזה, בין השמאל ובין הימין ובין ביביסטי, אתה עושה משהו? אתה פועל שיחה אומר, כמו פה?
שיחה וכאילו... כמו פה. שאני אומר, חבר'ה, וזה באמת עסק, אני באמת, תקשיב, הבן שלי היה במילואים, הבת שלי עכשיו התחרה מהצבא, אני מושקע במדינה הזאת, אני מושקע, אני פה מ-53, נולדתי פה, אני גם מתכוון למות פה, מקווה שלא בקרוב, אבל זה היה מקום, לא הולך לשום מקום.
כן.
אין לי תוכנית, זה היה מקום, זה היה בית. גם אני מבין לך, 7 באוקטובר, שלא רוצים אותי בשום מקום, ושאיפה שאני לא אגיע, יצביעו עליי, יגידו, זה היהודי.
נכון.
לא משנה מי אני אהיה, מה אני אעשה, כמה אני אגיד להם את... הרי אנשים הכי שמאלנים, הכי, שאתה פרופסור הזה בקולומביה, הכי שמאלני, נלחם את כל מלחמות על הטאבים, בקמפיינים של כל הקמלה הריס, הוא וברני סנדרס, best buddies, ואמרו לו, אתה יהודי, עוף מפה. עוף מפה יהודי, גירשו אותו כל הפלסטיני והפרו-פלסטיני והפרוגרס הלבנים המטורפים שיש שם. ואז אתה מבין שאתה קודם כל יהודי, לא משנה מה אתה. קודם כל מסתכלים על יוסי משק, אומרים יהודי. אנחנו חיים בזה שלהיה פה, ישראלים. שיגידו, לא, אני איש הייטק, לא, אני איש תרבות, לא, אני בדעות הנכונות, לא, אני פלורליסט, לא, כן. אני פעילה. לא, לא, אחי, אתה קודם כל יהודי בעיני העולם. אז אתה מבין, אז אתה, אנחנו מבינים, אני חושב, אני מקווה שמרביתנו מבינים שאנחנו תקועים פה. תקועים פה, לטוב ולרע. עכשיו, או שאנחנו, בעולם שאנחנו רואים מסביב,
כן.
שהוא מתמוטט, הרי זה, הרי זה לא... הרי לא רק פה יש בית משוגעים, אתה קולט שכל העולם
יורד מהפסים. העולם מחורפן, נכון? באמת.
אנחנו מרגישים שהעולם יורד מהפסים.
נורא, נורא.
אגב, אני חושב שזה מאחורי, אחרי הקורונה. אחרי הקורונה?
הקורונה חירפנה. אחרי
התפרקות של העולם.
אני חושב, אני אגיד לך מה, אני חושב שהשבעה באוקטובר הם הגו אותה בקורונה.
אני, משהו, אנשים אחרי
זה שבעה חירפן, בו... כן. זה חירפן את העולם.
אבל זה בכל העולם.
זה נקודת ציון ממש, הכי דרמטי.
ממש. ממש.
תחשוב, אנשים, מגפה, שנה בבית, סגורים.
אין ספק.
חפפה.
כל העולם ירד מהפסים.
ירד.
ממש. כולם יורדים מהפסים. ואז אתה אומר, אסמך, בונה. אמא, אמא, בלי עכשיו לאידיאולוגיה, עם ציוני, לא ציוני, זה לא מעניין. הישרדות ברמה הכי בסיסית. הכי בסיסית. אם אתה יהודי ואתה רוצה לשרוד,
זה בבית.
חייב לשמור על המקום הזה. לשמור עליו. עכשיו, אנחנו עושים בתהליך שאנחנו מפרקים אותו. עכשיו, במקום שהשביעה באוקטובר יעזור לנו...
זה הסתכלות פנימה, זה מה שדפק, זה ההסתכלות פנימה.
נכון.
זה להיות מבודד וזה וכאלה, וכאילו אנשים נבלו מהדבר הזה, נבלו נורא. ואז כל האטרף הזה יצא החוצה.
אני חוזר אחורה.
כן, כי הסעתתי אותך עם התיאוריה של נתניה עכשיו.
לא, זה אני ככה, אני פועל בכל מיני
אסוציאציות. כן.
העניין עם נתניהו הרי, שהוא כרגע מסכן אסטרטגית את... את תיקון המדינה הזאת, ואנחנו לא בסיטואציה שאנחנו יכולים לנוח על זרי הדפנה.
לא.
אנחנו לא...
לא, לא, לא.
האירוע לא הסתיים.
לא, ממש לא.
מי שחושב שהאירוע הסתיים,
לא.
טעות קשה.
הוא לא, הוא לא.
יש לנו פה עוד, לצערי, שנים רבות של מלחמות,
כן.
ואויבים מאוד מאוד אכזריים, שלא מתכוונים להפסיק לרצות לפגוע בנו.
אמת.
ואויב האבויים בסוריה מפלצת מתפתחת שם, ויהודה ושומרון מתפתחים להיות חמאס 2, וירדן... מי שעוקב קצת אחרי האירועים, יש שם מברחות נשק בסדר גודל שלא היה בהיסטוריה. האיראנים לא מתכוונים לשבת ולשחק דמקה אחד עם השני.
כן.
אנחנו בתקופה קשה מאוד. ואו שאנחנו ממשיכים לריב על נתניהו, או שאנחנו אומרים, רגע, אני עכשיו קודם כל דואג לבית. קודם כל דואג לבית.
אני לא, לא, אין לי בעיה עם זה, אבל הוא לא מוכן ללכת.
אני רוצה שהוא ילך. אני רוצה ש...
אני לא מרגיש שאפשר לטפל בדברים האלה כל עוד.
אבל השאלה, האם אנחנו לא מסוגלים לבצע שום פעולה, כל עוד הוא בשלטון. אני איתך, אני רוצה שהוא ילך. אני אומר את זה בכל רם. הוא כרגע עוצר את תיקון המדינה. הוא משקולת היסטורית כרגע על צוואר המדינה, הוא חייב ללכת. הנה, אמרתי, ברור.
לא, 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 בסדר.
עדיין אני שואל את עצמי, ואותך,
איך עושים את זה, איך עושים את זה עכשיו?
האם אנחנו עובדים רק בזה, רק בזה, בשום דבר אחר? בלשים לנתניהו סוף, מה שנקרא פוליטי, שיהיה בריא כמובן, חשב שלא לא לפגוע בו.
כן.
או שאנחנו אומרים בסדר. אנחנו, איך שאמר בשעתו רבין, וגם זה היה רבין, אולי אמר את זה בן גוריון, נלחם במנדט כאילו הם גרמנים, ונלחם בגרמנים כאילו הם מנדט.
כן.
להבדיל כמובן, אף אחד פה לא מנדט, ולא גרמנים, כן. ולא תהיה נייבנות. אבל צריכים להמשיך להילחם במלחמה נגד נתניהו פוליטית, לגיטימי, תפגינו, תעשו, כל המלחמים הפוליטיים. מצד שני, חבר'ה, בואו לא נפקיר את האירוע הדלאומי המאוד משמעותי, שזה תיקון הבית הזה. יותר מזה, יש פה הזדמנויות לחיבורים פוליטיים היסטוריים שאנשים מחמיצים.
נכון, נכון.
אנשים למשל דוחקים החוצה את הציונות הדתית, אומרים להם, אתם משיחיים, שמשיחיים זה.
לא, לא, הם העתיד.
הם העתיד.
הם העתיד, הם וערבים ישראלים, זה העתיד.
אנשים חמיצים, בשמאל הישראלי לצערי, את האירוע המטורף שקורה כרגע, בתוך המחנה הימין. כי הם לא בשיח, וכי הם משליחים על, או יותר נכון, מגדרים את כל מחנה הימין בתוך איזה גטו. החרדים והמתנחלים, ומה שמכונה הביביסטים, וכולם, כולם, כולם אותו בן אדם.
כן.
יש שבר אמיתי בציונות הדתית, בגלל המספר הלא יאמן של הנופלים. זה מספרים, מי שעוקב אחרי זה, זה מספרים פסיכיים.
כן.
הרי אין פעם דובר צהל התיר לפרסום, ואתה מבין שיש שם בחור מציונות דתית.
כן.
זה מספרים פסיכיים. והיחס שלהם באוכלוסייה, יחס ההרוגים והפצועים שלהם, הוא הרבה יותר גבוה מאוכלוסייה מכל מגזר אחר. עכשיו, הם יושבים מהממשלה עם חרדים, שאומרים, יאריק ובל יעבור, אנחנו לא מתגייסים. לכו לעזאזל. עכשיו, הם אומרים, די, 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 די. פה, אנחנו ואתם נפרדים. אנחנו לא נמשיך לשלוח את הילדים שלנו למות, ואתם תדברו איתי על תורה, כי גם הילדים שלי לומדים תורה.
נכון.
בישיבות הסדר וכן הלאה.
נכון.
אז יש קרע אמיתי, שמקום שהשמאל הישראלי והמרכז הישראלי יגיד, חבר'ה, אחינו האהובים, הציונות הדתית, נכון, אתם גרים מעבר לקו הירוק, ובינינו זה כיבוש. מי שחושב, אגב, אחרי השבעה באוקטובר שהבא שלנו זה כיבוש, כנראה גם לא יבין כלום השבעה
באוקטובר. צריך לחשוב מחדש, מסכים, מסכים.
אז אתם גרים מעבר לקו הירוק, בסדר גמור. ואנחנו חושבים שהתנחלויות זה פשע היסטורי. נגיד, נגיד, אני חושב שהתנחלויות כרגע זה הדבר היחיד שמפריד בין שבעה באוקטובר, בין רמת השרון וימק חפר ונתניה ופרדס, איך קוראים שם, כפר יונה, לשבעה באוקטובר. כי הם התנחלויות, הם על הגדר שם. הם על הגדר. על הגדר, בכפר יונה. על הגדר.
כן.
אבל אפשר להתווכח על זה פוליטית, זה לא
אפשר,
מעניין.
אפשר.
אבל אומר לאנשים האלה של 600-700 אלף איש, חבר'ה, אתם ואנחנו משלמים את המחיר. אנחנו מחזיקים כרגע את המדינה ואת עתידה על הכתפיים. בואו נחבור.
חובה.
בואו נחבור.
חובה.
ואז אתה משנה גם את האירוע הפוליטי. אבל ברגע שאתה אומר, לא, אתם משיחיים, מתנחליים, מתנחליים, משיחיים, סמוך
לא, 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 זה חייב להשתנות, אז, אני אז, רוצה אז, לקוות שזה
אז
משתנה.
אז איבדת הזדמנות, איבדת הזדמנות.
כן.
אתה צריך לייצר מכנים משותפים אחרים.
נכון.
לא מכנים משותפים ימין-שמאל, אלא מכנים משותפים ציונים, לא ציונים. חרדים לא ציונים לצערי. לצערי. חלק מהמפלגות החרדיות, יש בהם, הם מייצגים הרי חסידויות וזה, גם החרדים זה לא קבוצה אחת. יש חרדיות, חסידות כזאת, חסידיות כזאת, יש קבוצות בתוכן.
כן.
נגיד, מאה שערים וגור, זה לא אותו דבר. וויזניץ' וגור, זה לא אותו דבר. מאה שערים, למשל, אגב, אנשים חושבים שהלכו להפגין נגד בעד גיוס במאה שערים. אבל הם פשוט, חבר'ה, תקראו אפילו ויקיפדיה, עזבו לקרוא משהו יותר רציני. מאה שערים לא משתתפים במשחק שלנו, בכלל החברתי. הם לא מצביעים, הם לא לוקחים גרוש מהמדינה. אתם יודע את זה? החבר'ה במאה שערים לא רוצים גרוש מהמדינה, לא רוצים כסף מהמדינה.
אוקיי.
לא מצביעים, הם לא משתתפים בכנסת, הם אומרים, אנחנו חבר'ה, אנחנו גרים פה בתוך גטו, תעזבו אותנו. עכשיו, מה אנחנו הולכים להפגין נגדם? הם לא לוקחים מאיתנו כלום. לא לוקחים מאיתנו כלום. לכו למקומות הנכונים, אתם רוצים להפגין נגד חרדים? נגיד. לכו להפגין למקומות הנכונים. עכשיו, מכיוון שאנחנו, אנשים פה צובעים את כל החרדים כגוש אחד, חבר'ה, תלמדו שגם בתוך החרדים, עכשיו תנועה מרתקת שנקראת חרדלות. חרדים לאומיים.
Mm-hmm.
חרדים שנים ימניים, לאומיים שצים ציוניים.
Mm-hmm.
בוא נחבור אליהם. בוא נחבור אליהם. אריה דרי זה הזדמנות. אלה חרדים הם ציונים. אריה דרי הוא ציוני. שס זה ציוני. שס זה חבר'ה ציונים. 50-60 אחוז משס או חוזרים בשאלה, או חלק אפילו, כאילו, דתיים
כן,
נתיים.
כן, זה בדוק מה שאתה
כן,
אומר?
כן, כן, כן. הם משרתים בצבא. דעתי 50 אחוז מהקהל שמצביע שס, או שמזדהים שס, זה אנשים שמשרתים בצבא. חבר'ה, בוא נייצר חיבורים, זה מה שאני אומר. בוא נייצר חיבורים ישראליים. לא לומר, אלה עכשיו יושבים עם ביבי, אז,
לא,
אז
לא, לא, לא.
הם חזו את הרוע.
אני לקחתי איזה חלק באיזה משהו שניסו, זה היה כאילו עצרת להחזרת החטופים, שהיה שם דתיים וחילונים ותל אביב, וזה באמת היה יוזמה מהממת, אוקיי? וזה משהו שקורם כזה אור וגידים.
נכון.
ויש ניסיונות ויש זה. עכשיו, בוא נקווה שזה יצליח.
אני באמת חושב שהשמאל הישראלי, שאני בן... תקשיב, אני עד גיל 49, הייתי מפאיניק, נו מה, אתם עושים צחוק, אני כאילו הפכתי... עכשיו, אני גם לא אדם, לא שברתי ימינה, ואני ביביסט מטורף שצעק בי 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 בי, גם בימים שהייתי בערוץ 14, ולפני שהתחלתי למתוח עליו ביקורת בצורה בולטת, גם תקופת הרפורמה, באמצע תקופת הרפורמה, אמרתי לו, אחרי ליל גלנט, אמרתי לו, נתניהו, ירדת מהפסים? מוזמנים לגגל את זה, מאזיננו, כדי להאמין לי. תגגלו. שי גולדן, ליל גלנט, ביוטיוב. תראו מה אמרתי בבוקר בערוץ 14, ב-6 בבוקר.
רגע, אני רוצה לשאול אותך.
עכשיו, אבא שלי עלה בארצה בגיל 44, מרומניה, אחרי שעבר את השואה, אחרי שעבר את שאושסקו המטורף, עלה לפה, קיבל שני צלשים, אחד של הרמטכ"ל, אחד של שר הביטחון, על המעורבות שלו בפרויקט הכפיר ופרויקט הלוי. דיבר בבית צרפתית שוטפת, האזין למוזיקה קלאסית, אדם אינטלקטואל, הצביע נתניהו. אתם רוצים להגיד לי שהוא ביביסט מטורף? חבר'ה, תיאור ציניים. תיאור ציניים. ברגע שאתה הופך כל אדם שאומר, אני איש עם ימין, ואני מאמין שנתניהו מקדם את האידיאולוגיה שלי, ואתה אומרים אותו, לא, אתה ברברי, נבער, מטורף, קאט.
כן.
אתה מאבד את האנשים האלה. עכשיו, זה הדבר, יותר מאשר השנאה לביבי, הפיכת כל מי שתומך בו לביביסט,
כן.
היא האסון. ואגב, היא הסיבה שאחרי 7 באוקטובר היו לו 10 מנדטים, אני זוכר את הסקר, ב-10 באוקטובר עשו סקר, באוקטובר, היה לו 10 מנדטים. היום יש לו שוב 32. זה בגלל זה. זה בגלל שרזי ברקאי, שיהיה בריא, אומר, יש לנו בעיה עם הביסטים, צריכים לפתוח בעיה עם הביסטים. מי, אני,
לא, זה ברקאי, מעלה לו בעשרה מנדטים בלי...
לא מבין, הם לא מבינים, וזה כן. נורא. וזה אבל... כזו...
זה קשה.
זה, וזה כל
זה
כך...
קשה, זה קשה.
שמע, זה כל כך מאכזב אותי, כי באמת, הדרך היחידה...
לא, אני אגיד לך מה עצוב, שקרה האסון הכי גדול שקרה, ועדיין, עדיין, אנשים לא שינו את דעתם, כלום, ואנשים כלום, כאילו ממשיכים כלום, בדרך שלהם, זה מאוד עצוב.
אלה עם ההתאבססות שלהם, המערכת כן. המשפט, שאני כבר לא יכול לשמוע את זה. אי אפשר לשמוע את ההתאבססות הזו על מערכת המשפט, די. הימין אובססיבי, אפילו עכשיו היה אייל זמיר, מונה אייל זמיר, המטכ"ל. כן,
דווקא יש על זה קונצנזוס.
לא, אני שומע בתוך, יש לי שוב, חלק גדול מהעוקבים שלי ימנים, אז אני בפיד רואה הרבה אנשי ימין, למרות שכבר הרבה מאוד העיפו אותי וחסמו אותי ווואטאבר, שיהיו בריאים כולם. ואני רואה, אייל זמיר, הוא בוגר קרן וקסנר, והוא למד ב-INSS, והוא שוב מאסכולה
הרצית.
חבר'ה, אבל די. הרי
אבל שי, אנשים משועממים. אנשים משועממים.
בוא נעים, אחרי 7 באוקטובר.
כן, לא למדת כלום.
לא קיבלת, אם הבומבה הזאת לא העירה אותך.
תקשיב, אני יום אחרי שזה קרה, אמרתי, הלוואי, הלוואי, וזה יגרום, אתה יודע, לאיזה שינוי מחשבה, אפילו קטן. Time will tell, כרגע אני לא בטוח שזה...
אני אגיד לך יותר מזה. אני מאוד 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 מתיירא מהיום שאחרי המלחמה. כשהתחיל פה באמת... עכשיו אנחנו עוד נלחמים וצריכים להחזיר את החטופים וכולי, אז כולם עדיין בחצי קלאץ'.
כשהחטופים יחזרו. כשהחטופים יחזרו,
בעזרת השם יחזרו.
יהיה פה רגע.
ונתחיל פה להתכונן לוועדות חקירה.
יהיה פה רגע.
ולחפש מי השם.
כן.
אני מאוד חושש
כן.
שהקרב בין שני המחנות יעלה קומה, אולי אפילו למקומות אלימים. מאוד חושש. אני לא אשקר. ואני אגיד את התיאוריה שלי, אני אומר אותה בכל מקום, ואני אגיד אותה גם למאזינים שלי.
תגיד.
יש כרגע בישראל, במגזר הערבי, 350-400 אלף כלי נשק בלתי חוקיים. במגזר היהודי, יש 500,000 כלי נשק ברישיון, ולפי הערכה, עוד כ-200 לא ברישיון. אביב אומר, יש כרגע בישראל, אצל אזרחים.
מיליון.
מיליון כלי נשק. גרוסו מודו, אולי 1,200,000, אולי 900, אבל מיליון. כלי נשק. סטטיסטית, אתה אומר, מספיק שמאית הפרומיל ממיליון, תעשו חשבון.
כן.
הם חולי נפש פסיכופטיים, שרוצים לשנות את המציאות באמצעות אקדח. זה אומר שיש לנו כרגע 10 מטורפים עם נשק שעלולים לצאת לרחובות ולראות. ושמספיק שיהיה ירי חי על מפגינים, חס ושלום, אוי ואבוי אם זה יקרה. חס
כן,
ושלום.
כן.
או חס ושלום מי שינסה לפגוע בנתניהו עם נשק, חס ושלום, אוי ואבוי. המדינה הזאת עלולה להידרדר למקומות
קשים מאוד.
מאוד מסוכנים.
מאוד מסוכנים.
חס ושלום. ואני אומר לך, הסטטיסטיקה מדאיגה אותי מאוד, כי כולם פה על הקצה, אנחנו מסכימים, אנשים פה מטורפים. אנשים פה ירדו על הפסים.
ירדו.
ואתה רואה בטוויטר אומרים, הדרך היחידה לגמור את האירוע, זה לשים לו כדור בראש. אנשים אומרים את זה בגלוי כבר.
כן.
אתה לא צריך אפילו, אתה יודע, זה כבר לא מסתירים את זה.
לא, 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 זה הדיבור.
עכשיו, אתה אומר, מתוך הפסיכופטים שכותבים את זה,
מי שיעשה?
אחד עם נשק. אחד. עכשיו, זה מאוד מדאיג. עם חס ושלום. יראו על מפגינים שחוסמים את איילון, חס ושלום, או חס ושלום, ינסו לראות בנתניהו, לא יצליחו להרוג אותו, רק יראו בו. אחי, המדינה הזאת תעלה פה בלהבות. עכשיו, יהיה פה מלחמה על ועדת חקירה ממלכתית, כי הוא לא הולך לוותר, שלא תהיה נגוונות. הוא לא יוותר. והוא יוציא את כל הימין שהוא יוכל להוציא לרחובות, שיהיה ברור. והשמאל לא יוותר, וגם אני אהיה בהפגנות האלה. אני עיתונאי, אני לא אפגין, אבל אני אתמוך בדבר הזה. אבל אני חושש מאוד שבקרב הזה על מי השם, הציבורים פה יתנגשו במקומות...
מי השם, אבל זה.
והימין מאשים את השמאל.
הימין
אומר, זה בגללכם.
נכון.
אתם פירקתם את הצבא עם הסרבנות שלכם.
נכון.
אתם פירקתם את המדינה עם כל הטירוף שלכם, ביבי. השמאל אומר, אתם פירקתם את המדינה עם הרפורמה, וזה לא משנה אם צודק. אגב, שנינו צודקים באותה המידה. הסרבנות הייתה פשע. ואפשר לקרוא לזה לא סרבנות, אלא התנדבות. עזבו. ברגע שאתה אומר לאויב, כל 10 דקות היה עולה ניר דבורי ואומר, צהל 70% כשירות, צהל 60% כשירות, היחידה הזאת הפסיקה להתנדב, הטייסת הזאת היא לא פועלת.
אבל שי, זה דברים אמיתיים
הכל
שהיו.
הכל בסדר.
איך אבל, אתה יכול לא להגיד את זה?
אני אומר...
נו.
אני אומר ככה, אני מקווה שאחרי 7 באוקטובר זה מוסכם. צהל זה קודש הקודשים, לא נוגעים את צהל. הכל תשביט.
אבל נוגעים בזה בטירוף, זה חשוף לגמרי, מה?
אז ברגע שאתה אומר לאויב, כל 10 דקות, שלדג לא מתגייסים, 8200 לא מושבטים, השבק חצי מהעובדים לא רוצים להתגייס, טייסת זאתי לא עובדים, האויב שומע. האויב שומע.
אבל מה אתה רוצה?
אסור לשחק את זה.
לא משחקים את המשחק הזה. ואמרו, אל תגיד כלום.
אז אל תשחק בצבא. תשביט את המשק. תעצור את כל הפעילות בהייטק, יש מספיק דרכים, יש מספיק דרכים לייצר תודעה, בלי לשחק בצבא. הצבא זה של כולנו, הצבא שומר על החיים
אבל
שלנו.
אבל אני אגיד לך מה אני חושב. אני חושב שאנשי מילואים וטייסים ואנשים כאלה, שהתחילו עם הרפורמה, הרגישו שלא משאירים להם ברירה. שזה הגיע למין מצב כזה שאמרת, אוקיי, אני לא מוכן לקבל את זה. ואם אני לא מוכן לקבל את זה, אני צריך להשתמש, כן, גם בסרבנות. זה תגיד, באו וכאילו אימו לך על הבית, באמת, זה היה, זה מה הצדדים, שהיה.
שני הצדדים טיפסו באופן חולני, גבוה מדי, כל אחד על העץ שלו. אלה לא מוכנים לראות מהרפורמה, בשום פנים ואופן. זה נהיה חיים ומוות בימין. חיים ומוות, זה קודש הקודשים. אין יותר, כי אני... עכשיו,
אבל אתה מבין שברגע שהתחילו עם הדבר הזה, לא היה אופציה למי שסירב, זה הדבר היחידי שהוא היה יכול לעשות.
אני אומר עדיין, ואני אשאל אחרת, נאמר שעכשיו משהו קורה שמרגיז אנשים וגורם להם לחשות או לחשוש שהדמוקרטיה בסכנה. האם אנשים גם עכשיו יגידו, אני לא מתגייס, אחרי 7 באוקטובר, כשאנחנו מבינים באמת שהדבר היחיד שמונע מאיתנו, שהילדים שלנו יישרפו בבתים, ואנשים שלנו יישחטו ויאנסו לפני זה, זה צהל, האם אנחנו מוכנים לשחק את המשחק הזה, שבו אנחנו אומרים לאויב, אנחנו עכשיו מחלישים את צהל, מודיעים לו, אנחנו הודענו לאויב, עכשיו שיהיה ברור, 7 באוקטובר היה קורה בכל מקרה, התוכנית הזאת הם רצו להוציא אותה לפועל, שלא תהיה הבנות, אני לא משאים אף אחד, זה לא בגלל ששקמה ברסלב, שלא תהיה הבנות, זה היה קורה בכל מקרה, הם היו מוציאים אותה באיזושהי שעת כושר, אבל אנחנו הודענו להם, זו שעת הכושר, הודענו להם בטלוויזיה, בואו, 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 אנחנו פתוחים, בואו, אין טייסות, בואו, אין 8200, בואו, השבק מפורק, בואו, כל שלדג ומתכל לא יתגייסו, הודענו להם, בואו, זה שעת כושר, הם היו בכל מקרה רוצים להיכנס לפה ולשחוט את כולנו, שלא תהיה נאי הבנות, לרגע אני לא חושב שזה קשור למחאה, אבל הודענו להם שאנחנו פגיעים, אל תשחק משחק כזה עם האויב, זה כל מה שאני אומר, אל תודיע לאויב, אל תגיד לאויב, אני פגיע, כי האויב שומע, ואנחנו יודעים שמאזינים לפודקאסט הזה הם מאזינים, ואני לא צוחק. יש לי חבר ב-8200. הם מעדכנים אותי שכל מילה שנאמרת הם שומעים. הם שומעים אותנו מדברים. קל וחומר, ערוץ 2, ערוץ 13, ערוץ 1 וכולי. הם שומעים אותנו.
אז מה היה צריך לעשות?
זה כל מה שאני אומר.
מה היה צריך לעשות? באה מהפכה המשפטית עם גרזן, עם גרזן.
אז אתה יודע מה?
מה אתה אמור לעשות?
אז אני אתן לך דוגמה. מחאה אזרחית אמיתית, אמיתית, שלא משחקת בצבא. לא משחק, הצבא זה קודש הקודשים. קודש הקודשים. אתה יכול לומר, אתה יודעים מה? אני עכשיו משביט את המשק ללא...
בלי תאריך,
כן,
בלי יעד.
ללא התראה, מה שנקרא. בבקשה. וכל יום למשק זה 3-4-5 מיליארד שקל, לא זוכר כמה. משהו מטורף. אני משביט את המשק, אוקיי? אין הייטק, אין שדות תעופה, אין רכבות, אין כל השירותים והחברות והזה, וגופים פרטיים שגם כן... 50% מהמדינה הם מנהלים, אין. יש דרכים לייצר מנופי לחץ על הממשלה לפעול, שהם לא לסכן את הביטחון. אתה הולך ישר לקודש הקודשים? זה האופציה אחרי...
אני לא יודע אם הלכו ישר. אני לא יודע אם הלכו ישר. אני חושב שזה היה בשלבים, ואז אמרו, אוקיי, אם זה במצב כזה, אני לא אעשה את זה. אני לא מצדיק את זה. אל תבין אותי לא נכון, אני לא מצדיק את זה. למרות שאם אני הייתי טייס או איזה משהו כזה, אני מאמין שהייתי עושה את זה גם כן.
אני עכשיו לא בא להאשים אף אחד. אני רק מנסה במבט רטרוספקטיבי, חבר'ה, בואו ננסה להבין מה עשינו פה לא בסדר.
לתקן
אני,
את זה?
אני את הדברים שאני אומר פה, אמרתי בימין. אני אמרתי גם בערוץ 14, וגם אמרתי בכל מיני פורומים שראינו אותי, אמרתי, חבר'ה, הרפורמה הזאת לא משנה מה אתה רוצה להשיג, היא חייבת לייצר. היא חייבת לייצר, כי היא מביאה את החברה הישראלית למקום מסוכן, מסוכן, היינו ערב מלחמת אזרחים.
נכון.
היינו ערב מלחמת אזרחים לפני השבעה באוקטובר. נכון. בוא נהיה אמיתיים אחד עם השני. אנחנו זוכרים מה היה פה. בוא נה, בתל אביב אנשים נכנסו לבתי כנסת ביום כיפור. כן. חבר'ה, ירדתם מהפסים. What the fuck is wrong with you?
אבל אני אגיד לך משהו. וזה, על הדברים האלה, לביבי אני לא יכול לסלוח.
אוקיי.
כי הוא לא קם בסיטואציות האלה וניסה מסכים, להרגיע.
מסכים.
ואמר, חברים,
מסכים,
תרגעו.
מסכים. מסכים. הוא היה צריך להפס
את
לוין.
הוא ליבה את האש. אין,
לא, הוא אף פעם לא מלבא את האש. כשהוא רוצה, הוא לא יודע. וכשהוא רוצה לקחת אחריות, זה אני. זה האיש. כשמשהו רע, יש משפט יפה של פול סיימון בשיר Something So Right, שאני ליונק סתה לו קאבר, Something So Right, גוגל, אחד השירים היפים של פול סיימון, הוא אומר, כן. הוא כותב ככה, אחד הליריקנים הגדולים בכל הזמנים, הוא כותב ככה, When something goes wrong, I'm the first to admit it. I'm the first to admit it, but the last one to know. When something goes right, oh, it's up to confuse me, it's up to confuse it, confuse me because it's such an unusual sight. הקיצר, ביבי בדיוק ההפך. כשמשהו is wrong, אני לא, איך אני קשור לאירוע?
כן.
מה אתם רוצים ממני? 7 באוקטובר? אני, הרצי הלוי לא העיר אותי.
ואני אגיד לך גם כן, הוא היה זוכה להמון סיקור חיובי, ולעוד הרבה דברים.
אם היה גבר, 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 עזב ראש ממשלה, גבר, היה קם ב-9 באוקטובר, יומיים אחרי שהם התחלנו לנקות פה. הרי עד 11 לאוקטובר לא ידענו מספר, אני מזכיר אנשים,
ברור.
לא ידענו מספר המתים.
לא ידענו.
לא ידענו מספר החטופים.
חטופים, לא ידענו.
היו הגופות שלא מצאנו.
נכון.
של מחבלים ושל אזרחים שלנו לצערנו.
נכון, נכון.
לקחנו שבוע להבין את המספרים. זה היה אירוע בלתי נתפס.
אני חושב שזו הזדמנות בשבילו להתעלות מעל כל כך.
הוא אומר, חבר'ה.
אני טעיתי.
אני מצטער.
אני מצטער.
זה המשמרת שלי.
אני אראה לזה.
תנו לי עכשיו.
תנו לי.
תנו לי עכשיו, אין ברירה. זה צהל.
אבל הוא לא גבר, שי, הוא לא גבר.
הוא לא גבר. אני מודה. והיה לי, באותו רגע, אני גמרתי איתו.
איזה צד יותר אלים ואיזה צד, כאילו, כמי ש... כי חווית גם מפה וגם מצד שמאל וגם מצד ימין, כאילו, נעצות ודברים כאלה.
האמת, אני אגיד לך ככה, האלימות מצד ימין היא אלימות יותר קולנית ובמספרים גדולים יותר. אלימות, אלימות, אבל אלימות קשה.
אני, מילולית.
מילולית. מילולית, כמובן, מילולית. ברור, שתות חברתיות, ציוצים, נעצות מטורפות. דברים ש... אני אומר לך, יוסי, אם אתה קורא על עצמך יום אחד, יום אחד בחיים, מה שאני קורא על עצמי כבר 5 שנים, יום אחד, זה היה מערער אותך.
אני, בוא.
לא שלושה ציוצים.
לא, 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 לא. אני מקבל, אוקיי. כן.
אז אני אומר לצופות ולצופים ולמאזינות ולמאזינים.
כן.
אם היה לכם יוצא לקרוא על עצמכם, יום אחד, 10 קומנטים, ציוצים, whatever, שכותבים עליי, זה היה מערער אתכם רגשית, באמת. זה אלימות מפחידה. סרטן לילדים.
מוות לילדים.
מוות לילדים.
תאונה, שימות.
תאונה, שתמות, מגיע לך הכל. כמובן, גם כל מיני עלילות עליך, ודברים הכי מטורפים, הכי מטורפים שאתה שומע עצמך, בא לך למות. אבל...
וזה מצד ימין? מצד, זאת אומרת, זה
מצד
ימין.
זה מצד ימין. צד שמאל, אכזרי הרבה יותר.
כן.
צד ימין, כן. אלים מאוד.
כן, בחוץ, שמאל, זה נורא בחוץ.
זו אלימות אחרת.
כן, כן.
זו אלימות אכזרית. אכזרית מאוד, הם לא רוצים...
לא יגידו לך שתמות ושסרטן לא ושכאלה. לא, הם, אומרים?
הם רוצים, תראה, הימין רוצה להכאיב לך ולגרש אותך ולהליב אותך. הם רוצים להשמיד אותך. בשמאל רוצים להשמיד אותך. להשמיד. להשמיד. למחוק אותך. שלא תהיה קיים יותר בעולם.
אבל הם אומרים את זה? הם בוודא, אומרים את זה?
בוודאי. עכשיו, בימין מעולם לא אמרו לי, נבוא איתך חשבון ונגמור אותך. בשמאל? אין יום שאני לא מקבל איום מוות. אין יום. עכשיו, אני לא מדבר רק בטוויטר, שמויטר. בוואטסאפ. איומים, גלויים. חסל אותך ביום פקודה, אחרי המלחמה, נבוא אליך, נבוא אל משפחתך. אומרים בגלוי. אומרים בגלוי. נבוא איתך חשבון. נסגור איתך את החשבון. אין יום. אני, בילדיי האהובים, אני נשבע לך, שאני לא קורא מישהו אומר, נבוא איתך חשבון על הפשעים שלך, אחרי המלחמה, אתה לא תינקה. עכשיו, זה איום מפורש, כן? הם לא מתכוונים, זה איום, בסדר גודל...
אתה קורא את זה היום? אתה קורא את הדברים
אני
האלה?
אני מנסה מאוד 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 להימנע. מאוד לימה, אין לי טוויטר, בפייסבוק חסמתי את כל התגובות חוץ מחברים, שזה אני מכיר את האנשים בגדול, את מרביתם, אז הכל בסדר. בפודקאסט הזה, אני אומר לך מראש, כל פודקאסט שאני מתראיין, יש חמישה אתרים שעושים עליו פולו-אפים וציטוטים. כל פודקאסט, גם בזה, אתה תראה איך חמישה, שישה הזכורים, במאקו, בשמואקו, בוואלה ברנג'ה, באלו, באייס, בקווייס, בחדרי חדרים, whatever. ואתה תראה, פשוט בשביל הצחוקים, תראה את הנעצות למטה.
אני מסתכל.
כולל אגב ביוטיוב, כולל אגב ביוטיוב, שיעלה ביוטיוב, עשיתי אצל, איך קוראים לו? אני אצל, אצל פרישמן ודוב נבון המאמימים, עשיתי לשחרר את הדוב, לפני כמה חודשים.
כן.
אז יש נגיד 30-40 טוקבקים, וואלה, לא ידעתי, הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, בסדר, ענייני. פתאום איזה אחד. שמע, אתה אומר,
מה זה,
זה? זה איש,
מאיפה זה בא?
זה איש כן. שרוצה שאני אמות.
כן.
אבל באמת.
כן, כן,
לא
כן.
לא בשביל הצחוק, זה לא.
לא, 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 לא.
הוא לא, נגיד, אתה יודע, נגיד, אני לא יודע מה. הוא רוצה שאני אמות כמו שאני רוצה שסינואר ימות. אני מדבר על סינואר, ככה הוא דיבר עליי. באותה שנאה. עכשיו, אחי, תירגע. שאני לצערי חושב שגם פה, בקרב אלפי אנשים שצופים בפרק הזה, יש אחד או שניים שאשכרה רוצים שאני אמות, בגלל שעזתי להיות בערוץ 14 ולומר דברים שבעיניהם שירתו את המולך. עכשיו, נתניהו, כמו שאמרתי, הוא הרבה דברים. הוא לא היטלר. הוא לא סטלין. דמו לא בראשו. אנשים פה ירדו מהפסים. ירדו מהפסים. אנשים אומרים היטלר, בוא נה, כאילו, חבר'ה, אני אתן לך דוגמה למשל על המושג דיקטטורה. כולם אמרו, ישראל הולכת להפוך לדיקטטורה. ואני אומר, איזה קטע, היא כבר הייתה דיקטטורה, ולא שמתם לב, ולא יצאתם לשתול על זה.
מתי?
בקורונה. אני רוצה להזכיר לכולם בקורונה, לאלים ובן מסכים, מאזיננו ומאזינתנו האינטליגנטים ששכחו, שבקורונה... המדינה הייתה ידעה איפה יוסי מרשק נמצא בכל רגע נתון,
נכון.
ושלחה לו הודעת אס-אמס,
נכון.
אתה נמצא ליד שי גולדן והוא מאומת.
נכון.
זה דיקטטורה,
נכון.
זה האח הגדול.
Mm-hmm.
השבק עיקן את כל המכשירי הטלפון של, mm-hmm. של המדינה הזאת, הוא ידע לו, אמר יוסי מרשק, איפה היית? עם מי דיברת? אם היית ברדיו של 10 מטר משי גולדן שהוא מאומת קורונה, או, או במקרה יצאת מהבית,
נכון.
לא, לא יודע מה, עם הכלב, כי הכלב כבר עמד למות, אם לא היית מוציא אותה לעשות פיפי, mm-hmm. השבק ידע עליך. זה האח הגדול. על מלא. זה האח הגדול.
אמת.
ואנשים פה לא... עכשיו, חבר'ה, אז עם כל הכבוד לצמצום מילת הסבירות, כן? עם כל הכבוד. התבלבלתם במה היא דיקטטורה. זו הייתה דיקטטורה. אם רציתם לצאת לרחובות, אז אם מישהו אומר, חבר'ה, עם כל הכבוד לקורונה, מה שקורה פה עם זכויות האדם, ומה שקורה פה עם הפגיעה הפרטית...
היה רע סביב הדברים
אבל
האלה.
זה, אבל... אבל לא, אבל לא יצא,
לא יצאו.
לא יצא העם לרחוב. היו אנשים, כתבו וזה.
כן, וגם לא יכולת לצאת, אז זה
וגם כולם אמרו, חבר'ה.
היית חולה.
לא, גם כולם אמרו, טוב, זה דרך להילחם בקורונה, זה ככה.
כן.
קיבלנו את זה עלינו. אז אתה אומר לעצמך, בוא נה, קיבלנו על עצמנו דיקטטורה, כי חשבנו שזה יעזור לנו
להילחם,
להילחם בקורונה. אבל הייתה פה דיקטטורה, נכון. חבר'ה. וכשאתה מבין, אגב, פגסוס, בוא נאחי, פרשת פגסוס עברה פה מתחת לרדאר,
כן.
שזה דבר מטורף, מטורף. המשטרה עקבה אחרי עשרות ומאות אנשים, אחרי הטלפונים שלך, עיתונאים, אישי ציבור, פוליטיקאים, ידם קורא להם בטלפון, דברים הכי אישיים, הכי אישיים. בטלפון כל החיים שלנו. נכון. עזוב חשבון הבנק, עזוב...
נכון. ואת,
הכל החיים שלך
הכל,
שם.
הכל, נכון.
עקבה, בלי צווים, בלי כלום, שתתה מידע. זה דבר מטורף, זה דיקטטורה, זה שטאזי. על זה לא ראיתי אף אחד יוצא לרחוב. על זה שאנשים פה קיבלו וואטסאפ, אתה ליד יוסי מרשק, אתה חייב להישאר בבית, אם לא אשכרה משטרה תבוא אליך.
כן.
על זה אנשים לא יצאו לרחוב בטירוף. יצאו לרחוב על שוחד מרמה, הפרת אמונים. לגיטימי, תצאו כמו לרחוב על שוחד מרמה, הפרת אמונים. אבל התבלבלתם באירוע. אתם מפחדים מדיקטטורה,
אני אגיד לך למה, אני חושב כי אני חושב שכאילו מבחינת חוקים ומבחינת דברים כאלה שרוצים אני לא חושב שהעם ישראל הוא יכול לעמוד בדיקטטורה. אני חושב שאין לנו את המשמעת הדיקטטורית.
לא, גם כאילו, מה שהחיי האהובים בצד שמאל לא מבינים, מה נראה לכם? שהימין ייתן לדיקטטור פה להשתלט? מה נראה לכם? שכל הימין זה חבורת מוטרפים שרוצים להשתחוות
לביבי. לא, אבל בן גביר וזה ודברים כאלה, זה כן עודד את זה.
הדיקטטורה היחידה שתהיה פה, זה דיקטטורה בכוח, אוקיי? את העם היהודי, מישהו ישים, מי ישים דיקטטורה לציבור הזה? שני יהודים פה לא מסכימים על שום דבר. מי יצליח לגרום פה אנשים? או שזה יהיה באלימות, יוציאו צבא ויתחילו לשחוט פה אנשים, זה לא תסריט.
אני בספק.
חבר'ה, זה לא תסריט ריאלי.
הכל מאמינים, להכל מאמינים כבר.
עכשיו, אם מישהו חושב שלא משנה איזה חוק תעביר המדינה, אם החוק הזה באמת, באמת יפגע בזכויות האדם שלנו, ובאמת יסכן את חירות הפרט שלנו, הימין גם יצא לרחוב. אז יהיו 15% שיגידו סבבה.
נכון.
כמו שבשמאל 15%.
אני רוצה לקוות שזה ככה.
אני אומר לך, מתוך היכרות עמוקה, גם הימין יש בו קשת אדירה. אני איש ימין. אני לא הלכתי שמאלה. אני איש ימין מדיני. אני חושב שצריכים להוציא את, אם טראמפ יכול להוציא 2 מיליון עזתים מעזה, שיוציא את 2 מיליון. 2 מיליון שיוציא. אין לי בעיה. אין לי בעיה. הסיפור על, אספר לך סיפור. בלי שמות, מה שנקרא.
אני רוצה לדבר איתך על זוגיות קצת, שי, על דברים כאלה, על זה, נו, תספר.
בערוץ 14 הזמנתי, היה לי איזה פאנליסט, לא משנה מה שמו, ערבי ישראלי. כל הזמן דיברנו וזה, על צורך בדו-קיום, בערוץ 14, דו-קיום, ולהתייחס לחברה הערבית, ועל הכיפוח, והגזענות שיש כלפיה, והאי שוויון בתשתיות, בהזדמנויות, הכל, דיברנו דברים הכי זה. ב-7 באוקטובר, ראיתי שני דברים אצלו בעמוד, אחד דגל חמאס, ושניים האלה סרטונים, ומצהלות שמחה, עשיתי גוגל טרנסלייט, מצהלות שמחה בסגנון היהודים קיבלו מה שמגיע להם. ואמרתי, אחי, בתוכנו, האדם שדיבר איתי על דו-קיום, אבת סיגל עמה. ב-7 באוקטובר העלה סרטוני אונס, רצח, שריפה וכו', דגל חמאס, והיהודים קיבלו מה שמגיע להם. שבר לי את הלב, לא שכח. שבר לי את הלב. עכשיו שוב, אולי איזה אחד, אולי איזה שניים, אבל כולנו יודעים שבעולם הערבי הייתה חגיגה. העולם הערבי חגג, וזה לא רק הפלסטינים. העולם הערבי חגג. שהצליחו לעשות את זה ליהודים, ושאנשים לא ישקרו לעצמם. הם הריצו פה ביום הראשונים סרטונים שאי אפשר היה, אני לא יכולתי לראות שנייה מסרטונים, זה היה דברים כל כך קשים לצפייה. הריצו אותם בכל העולם הערבי. העיפו אותם בכל העולם הערבי, וכל העולם הערבי מחא כפיים. כי עשו את זה ליהודים. אז חבר'ה, יש לנו בעיה לא עם הפלסטינים. תרבות אחרת, דת אחרת, צורה אחרת של מחשבה, אבל אנחנו צריכים להילחם פה על המקום הזה ולשמור עליו, אחרת לא נהיה פה. אחרת הם ישחטו אותנו. הם פשוט יעשו לנו 7 באוקטובר, אבל לכל 10 מיליון שיש פה. אין לי ספק בזה. אגב, הם הרגו גם בדואים, ערבים, תאילנדים, מה הם לא הרגו? הם פסיכופטים לגמרי. זה משוגעים, זה אנשים משוגעים. מה אתה הורג ערבי ישראלי? מה אתה הורג? הוא דיבר איתך בערבית, מה אתה הורג אותו? לא מעניין אותם. מה אתה חוטף תאילנדי? מטומטם. מה אתה חוטף? מה עשה תאילנדי?
אתה נפרדת לאחרונה? מתי נפרדת?
מה, גרושתי?
כן.
לא, 5 שנים.
אתם בסדר? אתם ביחסים טובים?
בטח, בטח. אני יש לי מדיניות, אני מכיוון שהרזקתי, היינו 18 שנה ביחד.
זה המון.
כן.
זה המון.
תקשיב, מיכל, אתה יודע, אנחנו גדלנו ביחד. כאילו, התחתנתי בגיל 27.
אוקיי.
אתה מתפתח, אתה עובר חיים איתה.
כן.
כמובן הילדים, אבל אתה גם, הבן אדם צומח איתך ומתפתח איתך ומתבגר איתך, ואתה עובר את האסונות הקטנים שיש לו בחיים, והוא עובר את האסונות הקטנים שיש לך בחיים, ואתם, זה מייצר ברית. אז בסוף נפרדים, אוקיי? כי מחליטים שכל אחד במקום,
הפרדה קשה היה
כזה. לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא. דיברנו על זה 100 שנה, דיברנו על זה 3-4 שנים לדעתי.
כן.
לפחות. ואני גם לא טיפוס של מריבות מטורפות, וזה לא, זה לא הסגנון שלי, זה לא האדם שאני. אבל אני אמרתי, תקשיבי לי, את, אמא של אייל ונועה, שזה שני ילדים שלנו שיהיו בריאים כפרה עליהם, ואני אבא שלי אייל ונועה, וזה יהיה לנצח.
כן.
ואני רוצה שהילדים שלנו ירגישו שאבא שלהם ואמא שלהם, הם אבא שלהם ואמא שלהם, והם ביחסים טובים, כדי שלא יצטרכו לבחור צד, ואני, לצערי, ראיתי הרבה חברים שלי,
איך זה עדיין מכיר. שאנשים מתגרשים חרה?
אני לא מבין.
לא הבינו, כאילו, לא קלטו, כאילו שזה לא,
אני לא מבין, על הגב של הילד שלך אתה
אבל
עושה,
עושים את זה, אני תקשיב, לא אני אגיד לך יותר מזה, רוב האנשים מתגרשים חרה.
אני לא מבין. עכשיו, אני, הרי מה שקורה בפרדות, שצד אחד לא רוצה. זאת אומרת, לפעמים יש שני צדדים שלוקח להם תהליך, והם מגיעים לאיזושהי הסכמה מכבד, סוג של ג'נטלמנית, אפילו אם צד אחד פחות רוצה, אבל מבינים שזה נגמר. אבל יש פרידות שלפעמים נכפות על צד, כי אחד קם בבוקר ואומר, תקשיבי, אני לא אוהב אותך יותר.
כן.
או אחד, או מישהו מגלה שאשתו בוגד בו, או מישהו נכנס לג'וק פתאום והוא רוצה לא יודע מה.
כן.
אז הצד השני המום נעלה ונפגע, והוא גם נכנס לחרדות, ופתאום עם הסרטים האלה הוא משליך בסדר גמור. אבל באיזשהו שלב אתה אומר, בונה, יש פה ילדים באמצע. אני, את המלחמה שאני
מנהל... עדיין, אגו פגוע, מנצח ילדים.
שמה, זה טירוף.
זה אני טירוף. באמת לא מבין את זה. זה משהו שכאילו, אני אומר, וואלה, טירוף. לא למדתם כלום? הרי כולנו ילדים של הורים שהתגרשו חרה וכאילו טירוף. עשו את זה.
אז יש לנו קבוצה משפחתית בוואטסאפ.
אוקיי.
פעם בכמה שבועות אני הולך לאכול ארוחת ערב עם כולם.
אוקיי.
כשיש יום הולדת של אחד הילדים, וגם של מיכל או גם שלי, כולנו באים. אני...
שומרים על משפחה.
כן. ובטוב, ואני עדיין מאוד מאוד, אני כבר לא צריך לשלם מזונות, הילדים שלי גדולים כבר, אבל אני מרגיש מחויב אליה, וכשיש לה את ה... כשהיא צריכה איזושהי, באיזשהו דרך אני יכול לעזור לה, כי היא צריכה, לא משנה איזו עזרה, אני תמיד יעזור לה. היא מרימה טלפון היום בלילה, ואני בזוגיות כבר עם אישה שאני אוהב ושמח איתה, והיא באמת זכיתי.
אוקיי.
באמת, זוגיות בריאה וטובה ואחלה, ואמן, אמן, אמן, שזה באמת ישרוד עוד הרבה שנים. אני גם יעבוד בזה, אני מקווה. כאילו, אני יעבוד בזה, אני מקווה שזה יצליח. אבל אם מיכל מצלצל אותי, אומרת, לישה, יש לי בעיה? עוזב הכל, נוסע, איזה שאלה בכלל.
והיא בזוגיות?
היה לה זוגיות איזה שמה שנתיים, ועכשיו ידעתי לבד. לא לדעתי, לבד עכשיו. אבל איזה, אם מצלצלת, אומרת, לישה, עזוב הילדים, שזה בכלל קודש הקודשים, באותה שנייה אני עוזב. אני בשידור, כשהילדה מצלצלת, מוציא לפרסומות ועונה לה. שידור חי. קרה לי יותר עם פעם אחת. הילדה מצלצלת בשידור חי, אני מרזיק אותה על הספיקר, אומר, אנחנו שם נצא להפסקת פרסומות קצרה,
וזה... באמת? מותר לך לעשות דבר כזה?
תשמע, אני
מרגיש... אתה מסתדר.
תוכניות בוקר של 4 שעות, אתה... כן. אתה יודע. אבל כאילו, זה ברמה הזאת. עכשיו, גם מיכל מצלצלת אליי באחד בלילה, אומרת שאני לא יודע, מה, צריכה משהו תקועה וזה וזה, וזה, באותה שנייה, היא עוזב הכל ונוסע שלה בכלל. ואני גם לא תשמע, לעולם לא אגיד על המילה רעה, לעולם, וכל מה שאני יכול לעזור לה, אני אעזור לה. חברתית, אישית, כלכלית, מקצועית, רגשית, מה שהיא תרצרך, אני אעזור לה עד יום מותי, מהסיבה שאנחנו הלכנו למסע הזה, הבאנו את אייל ונועה, ואנחנו במסע הזה עד הסוף.
כן.
עד הסוף, עד המוות שלי והמוות שלה, אנחנו שני ההורים של הילדים האלה. וגם אחרי מותנו, אנחנו עדיין יהיה ההורים של הילדים האלה. ועכשיו אתה אומר, מה, אני כבר לא... יש גם את האנשים האלה, אגב נתניהו, שיש להם ילדים חדשים, כן. וילדים... תגיד, אתה רציני?
לא.
תגיד, אתה רציני?
זה אומר הרבה על ההתכחשות זה, שלו לבת
זה,
הזאת.
זה מזעזע.
זה גמר מזעזע. אצלי. זה הוא גמר אצלי
אז. זה מזעזע. לצערי, אני מכיר עוד מישהו.
אותו בן אדם שמתכחש לילדים שלו, מתכחש להרבה מאוד דברים.
מזעזע.
שי, בוא נסיים באופטימיות.
אני חושב, סופו של דבר, שהמדינה הזאת, יש בה הרבה יותר טוב, ויש פה יותר אנשים טובים, שיש להם כוונות טובות.
מסכים איתך.
ויש להם אור.
נכון.
ויש להם אהבה בלב. נכון. ויש להם רצון אמיתי. תקשיב, הרי יהודים, איפה שלא תזרוק אותנו? לוקחים עכשיו 8 מיליון יהודים, זורקים אותנו באפריקה, זורקים אותנו באיסלנד, זורקים אותנו בגרינלנד. אנחנו הופכים את המקום הזה למעצמה. יש משהו מדהים במקום הזה. אתה לוקח 8 מיליון יהודים, כל מקום הם יהפכו אותו למעצמה. זה אנחנו עם מדהים. אין דבר כזה. באמת, עם מדהים. בלי קשר לדעת, שמעת, כל אחד.
יהודים, לא ישראלים, אתה אומר?
יהודים וישראלים. יהודים וישראלים. אבל עובדתית, בכל מקום שיש יהודים, הם מצליחים, הם משגשגים, הם מגיעים להישגים מדהימים. יש משהו בגנום היהודי, שלנו. ובחברה הישראלית, יצרנו פה ב-76 שנה, מעצמה לא תאמן. לא תאמן. ואני באמת מאמין, באמת מאמין מעומק הלב, שמרבית האנשים רוצים להחזיר את המדינה הזאת ולהעלות אותה על הפסים. ואני גם מאמין שזה אפשרי.
נכון.
ויכול להיות שזה יקרה אחרי נתניהו. ויכול להיות שזה יקרה... בתקופה, בהזדמנות אחרת. אבל אני באמת מאמין שהטוב בסופו של דבר יגבור פה על הרע. והטירוף והשנאה והאלימות שאנחנו כולנו נוקטים בה, מילולית וזה, אני מאמין שבאמת בסופו של דבר, וזו התקווה שלי, המתונים, אתה ואני, אנחנו נשתלט על השיח. כי הרוב מדבר, הרוב מדבר בשפה הזאת. ועם הרוב הזה, יצליח לסחוף את המיעוט,
כן.
המדינה הזאת תעלה על המסלול של תיקון, ואני אופטימי מאוד בהיבט הזה.
זה דרך טובה לסיים.
תודה רבה. שי גולדן. אני יכול לספר לך בדיחה?
כן.
אני מספר אותה תמיד.
כן, 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 כן. בבקשה.
סיפרתי אותה בעוד פודקאסט, אני מצטער
למה. יאללה, לא, לא, אל תדאג, זה בסדר.
בדיחה של נור מקדונלד. אתה מכיר את נור מקדונלד?
בטח.
קנדי הגאון, מת לפני שנתיים מסרטן.
בטח, בטח.
אגב, אתה יודע שהוא הסתיר מכולם את הסרטן?
מה אתה אומר?
מכולם, לא אמר לאף אחד, כולל חברים הכי קרובים, הוא לא היה נשוי, ויום אחד הוא פשוט מת, וגילו שהוא סבל מסרטן שנה. לא אמר מילה לאיש, נור מקדונלד. קיצר, יש לו בדיחה ככה, הולכת ככה. אומר, אני לא אדם שמאמין באמונות פלות, וזה, אני לא, אני אדם מאוד מאוד רציונלי.
כן.
אבל לפעמים קוראים דברים שאתה לא, אתה לא יכול להתעלם. למשל, הוא אומר, לפני כמה ימים, אני חולם חלום, ואני רואה את הספרה שבע, בוהקת וזוהרת לי מול העיניים בחלום כל הלילה. אני מתעורר בבוקר ואומר, בוא נה, מה זה השבע הזה? ואז אני מסתכל על השעון, ואני רואה, השעה 7:07. אני אומר, איזה קטע. ואז אני מסתכל על התאריך בטלפון ורואה 7/7. איזה קטע מטורף. נכנס לאוטו, מסתכל על הספידומטר, רואה 7/7/7/7/7. מתחיל לנסוע. 77 כמה, שאני אומר, בונה. אלוהים מדבר אליי, מה, אני לא אקשיב.
ברור, ברור.
אני לא אקשיב.
כן.
מכוון את האוטו, למרוצי הסוסים להמר. אני אומר, מה? אני אומר, די, מישהו אומר לי משהו. הולך למרוצי הסוסים, הולך לדוכן מספר 7.
שם 7.
מסתכל למעלה, מסתכל למעלה על הלוח, ורואה שם בשעה 7, יש מרוץ שבו משתתף סוס שנקרא Lucky Number 7. אני מוציא את כל הכסף שלי מהכיס, אומר לקופאי, את כל הכסף שלי, על הסוס Lucky Number 7 בשעה 7. ושור אינף, הוא יוצא במקום השביעי. זו הבדיחה.
מה?
שהוא יצא במקום השביעי.
ולא מקום ראשון.
ברור.
אוקיי.
זה פואנטה.
אוקיי, אוקיי.
אני מקווה שאתם צחקתם, זו בדיחה מעולה. אתה הראשון שעמד, רגע, מה זה, מה...
לא, כי הייתי כל כך עזוק במספר 7, אמרתי, טוב, הפאנצ'ו 7, והפאנצ'ו 7,
ואז הפאנצ'ו 7. אז אתה הולך, אתה אומר, אני הולך להאמר, וזה, 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 וזה.
כן.
לקינם בסבב, ושור ענף, הוא יוצא 7 בימורים.
כן, כן.
נור מקדונלד הוא גאון. יוסקי, אתה
איך זה, גדול. איך זה, איך זה התקשר, כאילו, שרצית לסיים את זה בבדיחה?
אמרת אופטימי וזה. תקשיב, אני אספר
לך. הרסתי לך, כאילו.
תקשיב, הייתה לי איזו תקופה, איזה רעיון נבעים כזה שעלה לי, להיות סטנדאפיסט.
מה אתה אומר?
ואני מקבל ריאקשני מהציבור, שזה לא כיוון בשבילך.
אוקיי, בוא נגיד, לפי הפודקאסט, אני לא הייתי לוקח את זה לכיוון של סטנדאפ. לא סטנדאפ. יש לך יכולת ביטוי, אתה רהוט.
כן. כן, כן, לא, 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 לא.
נסה לכתוב, נסה לכתוב.
אגב, סיימתי ספר, אני כתבתי 8.
אוקיי.
ועכשיו 9. ואתה יודע, ממש לסיום, זה... כאילו, אני עד גיל 30, הייתי באקדמיה, תואר ראשון, תואר שני, הרציתי בתל אביב ובאר שבע באוניברסיטאות. עשיתי דוקטורט בספרות, התחלתי לחלוט דוקטורט בספרות, וזה היה המסלול שלי, להיות, לעסוק בספרות, להיות דוקטורט, עסקתי על פוסט-מודרניזם בספרות האמריקאית.
אוקיי.
ו...
זה מעניין.
מרתק.
ממש.
אני, באמת, יש לי הרצאות על פוסט-מודרניזם, באמת, מאוד מעניינות. ואיכשהו נקלעתי למקצוע הזה. והמשכתי לכתוב ספרים. אבל העניין הוא, דרך שזה היה כל חיוסי, אתה יודע, אתה שחקן, אתה אומן, בסופו של דבר. אז אתה עושה עכשיו פוד, ובסופו של דבר אתה שחקן, אתה אומן. אתה מדי פעם מופיע בטלוויזיה, מביא את דעתך, אבל בסופו של דבר, אגב, אני רואה אותך בערוץ אחד, אתה שם וטל, זה פשוט, תקשיב.
מאוד נהנים.
ואני רואה שאתם נהנים.
מאוד, מאוד.
טל כותב הכל, נכון? אני רואה אותו הפרומטר, נכון? גם אתה כותב הכל.
בטח.
כי אני רואה את הפרומטר בעיניים.
בטח.
אז גם אתה.
אנחנו מדהים אם כותבים.
לא, אתה מצליח לשחק את זה יותר טוב, כי הוא ממש, אתה רואה שהוא קורא. טל הוא מדהים, הוא גאון, שלא תהיה נהבנות, אני מת עליו, הוא אדם מבריק, אחד הקומיקאים הכי מדהימים שיש פה.
ואיש טוב, טוב לב. ואדם
מדהים, אגב, באמת, הסיפור עם הילדים שלו, אני ברגע שמעתי את זה, אמרתי,
אין.
כל עוונותיו, לא שיש לו, מחול. מחול. זה מקומו בגן עדן מובטח, האיש הזה. בן אדם מדהים.
מסכים.
אז כאילו, אתה שחקן, אתה אומן. אבל תאר לך, שאם היית מתבטא קצת פוליטית לאורך חייך, היום אומרים, יוסי מרשק, הוא שרק מתבטא פוליטית. אתה מבין? ואני כאילו מרגיש שהקריירה הספרותית שלי הוחמצה, בגלל שאיכשהו נקלעתי למקצוע הזה של עיתונות. והתחלתי לכתוב ולהיות מזוהה עם טקסטים ביקורתיים, ואז להופיע בטלוויזיה.
וואלה.
פרסמתי 8 ספרים.
זה המון.
2 מהם מלמדים באוניברסיטה.
לא, זה המון.
כן.
אני רציתי לדבר איתך על זה, אבל הפוליטיקה תפסה נפח מאוד גדול.
זה בדיוק הטרגדיה. אתה מכיר את הבדיחה על יוסף והכבשה?
אל תספר לי עכשיו עוד בדיחה שאני...
זו בדיחה מדהימה.
שאני אתפס בה.
לא, זו בדיחה מעולה.
אתה גם עושה עכשיו הרבה.
זו בדיחה מעולה. זו בדיחה מעולה. נו, נו, בדיחה מעולה. אני גם, אם הוא מוכר, אתה בטוח תכיר אותה.
אוקיי.
אתה מלא שמפסיקים בדיחות שאתה מכיר?
כן.
כן? אוקיי. אז נכנס לאיזה בר יהודי, מתיישב ליד יהודי אחר, אומר לו, תראה איזה חיים זה. אני כל החיים בונה קשרים, ובונה בניינים, וזה, אף אחד לא קורא לי יוסף הבנאי. אני כל החיים הייתי בצהל, שירתי 5 מלחמות, קיבלתי 3 צל"שים, הצלתי 7 אנשים, אף אחד לא קורא לי יוסף הגיבור. אני כל החיים הייתי ספורטאי, זכיתי בתחרויות, מרתונים, וזה, אף אחד לא אומר לי יוסף האלוף האולימפי. פעם אחת זיינתי כבשה.
זהו.
הבנת?
החלב.
זה הסיפור שלי. פעם אחת התבטאתי פוליטית, כל הדברים אחרים מחוקים, וזה ממש עובר לי את הלב, חייב להגיד לך. כי בעולם אחר, אם הייתי יכול כאילו לחזור לשנת, גיל 29 בערך, התחלתי את ה... כי נכנסתי בטעות לתקשורת.
היית הולך על הסופו.
מוותר על הכל. אני אומר לך את זה, תמיד אומרים על מה החרטות וזה, עכשיו ברור שהמון המון דברים קרו, גם דברים טובים קרו לי, וגם... אתה יודע, פרנסתי, הייתה תלויה בדבר הזה.
אז אתה קורא לעצמך סופר?
כששואלים אותי איך להציג אותך, אני מבקש שתכתבו סופר ועיתונאי. ואתה יודע, זה מאוד מאוד מעציב אותי, כי גם, נגיד עכשיו יצא ספר על אבא שלי, לפני, אבא שלי נפטר לפני, כבר 3 שנים עוד מעט. ולפני שהוא מת, עשיתי איתו המון המון שיחות, כדי לכתוב את הביוגרפיה שלו. אבא שלי יש לו סיפור מדהים, 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 okay. באמת. אתה יודע, זה כאילו אבי המאמץ, אבל זה אבא שלי לכל דבר בעניין. וכתבתי ספר מאוד מאוד אישי, מאוד אישי, על אדם באמת שעבר חיים מדהימים, נפש מהיפות שיש על כדור הארץ היה האיש הזה.
אוקיי. Okay.
עם מת 2 ילדים בגיל 44, יתומים מבית יתומים.
מהמם.
עם שני, שיש לאחד, עם, לכל אחד אבא אחר ואמא אחרת, אחרי 7 שנים, 6 שנים בית יתומים, פגועי נפש על מלא היינו, עולה חדש, לא יודע מילה בעברית, לקח אותנו עם אמא שלי עליה, שלום גם כן, כפר, אישה מדהימה, אימץ אותם, אדם קדוש, באמת, קדוש.
מסכים.
כתבתי ספר על האיש הזה. לצערי הרב, זה היה בתקופה שעברתי לערוץ 14.
נגמר הסיפור.
שחטו לי את הספר.
נגמר הסיפור.
את הספר. שחטו לי את הספר. בעיקר ביקורת בארץ של גפי אמיר. באמת. תקשיב, אני הייתי מבקר טלוויזיה. כתבתי כמה דברים לא יפים על אנשים, ואני תמיד אומר אנשים, ממש, if you can't stand the heat, עזוב אותך מהמטבח. חפש מקום אחר. ואם אתה כותב ביקורת, תהיה גבר, כשכותבים לך ביקורת, תסתום את הפה. וכתבו עליי הרבה ביקורות רעות. כל בסדר, בטלוויזיה כתבו ביקורות, אף פעם לא מלכלך על מבקרים. לא מלכלך על מבקרים. שכתבו עליי, לא חייבים לאהוב את הספרים שלי, לא חייבים לאהוב את ה... כתבתי גם מחזה להבימה, לא חייבים לאהוב שום דבר שאני עושה, כן. לגיטימי. כן. וכשמבקרים כותבים, אני אומר, אתה התפרנסת מביקורת 5 שנים, תסתום את הפה. אבל היא לא כתבה ביקורת. זה לא היה ביקורת.
נכנסה בך.
זה הביקור... זה היה סגירת חשבון עם הביביסט. וחצי מהטקסט היה על הביביזם שלי. ביקורת ספרות, בספר על אדם הכי עדין בעולם. ואני אגיד לך, באמת, אני אומר לך, תחפשו לו, תמצאו מילה שלי על מבקר, לעולם, וכתבו עליי ביקורות רעות. הכל בסדר, זה חלק מהמשחק. אתה בחוץ, אתה כותב, אתה מופיע, אתה מצטלם, אתה זה, יכתבו עליך, אם לא עזוב אותך, תישאר בבית. תהיה מורה לספרות, אף אחד לא יכתוב עליך. אבל זה היה כל כך מכוער. וזו הביקורת היחידה שממש...
פגע בך.
ממש פגע, כי אמרתי, בוא נה, איזה כלבה, סליחה על הצרפתית שלי, איזה רוע לב. כאילו, את מכניסה את ביבי לסיפור הזה, באמת? מכניסה את ביבי לטקסט שלי על אבא שלי, על הניצול שואה, שאימץ 2 ילדים, עליו, מכניסה את ביבי, באמת? כי אתה עכשיו רוצה לסגור חשבון עם ערוץ 14 ואיתי, על הגב של הספר, והארץ קידים את הספר גם כן בצורה מאוד מכוערת. עיתון שעבדתי בו 3 שנים. הייתי עורך מאוד בכיר שם. כתבתי שם 3 שנים טקסטים חשובים. שלי היו חשובים, לא של העיתון כמובן.
אבל בגדת בעמדה שלהם, בגדת...
ומכל הכלי תקשורת, כלי תקשורת שהיה הכי מרושע כלפי, היה הארץ. מאוד מרושע.
עצוב.
יש שם איזה גברת שנקראת יואנה גונן, שאחת ל3 חודשים היא כותבת עליי טקסט מנעץ. עכשיו, לגיטימי. כל בסדר, אבל כאילו... אתה כבר מבין שזה כבר לא לגופו של שום דבר, חוץ מלגופו של אדם, זה לא מעניין. הם כבר לא... זה כמו אגב עם ביבי, על הפוזיציות שאנחנו מדברים, זה כבר לא משנה מה הבן אדם יעשה, יכתוב, יאמר, הוא השטן. לא משנה מה אני אומר, יעשה, יכתוב, אני ארוץ את הראלה, דין עם מוות. וזה מאוד 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 מעציבות. ואני יכול להגיד לך, עכשיו אני כותב ספר, שאני, אתה יודע, גם אתה לפני הצגה, אתה לא יודע איך זה יתקבל, או לפני סרט שאתה עושה, או סדרת טלוויזיה. אין לך מושג מה יגידו, מה יכתוב, אתה עם ציפיות, אתה יודע, להוציא יצירה לעולם.
ברור, ברור.
ואני חושש מאוד ששוב, כי הברנז'ה הספרותית, אנחנו יודעים לאיזה צד היא שייכת. ואני מאוד חושש ששוב יעשו לי סיכול ממוקד לספר. עכשיו, אם זה יהיה סיכול ספרותי...
אם הוא טוב, לא, אם הוא טוב, זה יהיה בסדר.
אני אומר לך...
אם טוב.
אני אומר לך, כן. מעומק ליבי.
כן.
הספר על אבא שלי, ואני...
והוא הלך, הוא נמכר?
הוא מחר מהדורה או 2. הבן הטוב, זה, שזה הספר היותר מוכר שלי, שבו כתבתי על הילדות שלי ועל האימות שלי, וזה הספר שממשיך עד היום למכור גם... מלמדים אותו בכל האוניברסיטאות, מחלקות ציודיות ומחלקות עבודה סוציאלית. זה נחשב ספר חשוב, לא ידעתי
איזה שכתבתי אותו. וזה עשית המחזה גם, כן.
כן, אז זה כתבתי המחזה שהיה בהבימה, שאיציק ונגרטן עמדים ביהם, וטטיאנה אוליאר שיחקה, ורוברטו פולק המדהים שיחק, וניר זליקובסקי כמובן, וכולי.
ועכשיו אתה כותב?
עכשיו, סיימתי ספר עכשיו. עכשיו זה ייקח חודשים, יערכו, ושמרחו, ותותיתי. אני אומר לך שהספר הזה, שקראו לו המצאת החיים, הוא ללא ספק. הוא הספר הכי טוב שלי, הוא השני הכי טוב שלי. הוא באמת, גם ככל שאתה מתבגר, אתה אדם חכם יותר, אתה יודע יותר על החיים, אתה גם כתיבה שלך יותר טובה, אתה... היו שתי ביקורות הוגנות, לא מהלילות שפחים וזה, אבל הביקורת בארץ...
נסטי.
אחי.
זה מעבר לנסטי.
זה היה מאוד מכוער. כי זה היה אישי. ותגגלו, תגגלו. שי גולדן המצאת החיים, גפי אמיר, ותגידו לי אתם, אם אתם קוראי הארץ, אם זה ביקורת ספרות או משהו אחר.
אוקיי.
כי אני אומר לכם, אני כתבתי ביקורות בחיים שלי, כולל ביקורות לא נעימות האנשים.
אוקיי.
זה לא ביקורת.
סבבה. שי גולדן, תודה רבה, חבר.
תודה, יסייה, היה תענוג ממש.
שתהיה נסיעה טובה.
באמת, אמן.
תשמור על עצמך.
אמן, אמן, גם אתה יקיר. יאללה. אתה מהטובים. באמת.